עמוד 42, סעיף עין א', 40 שנה עד שלא חרב הבית גלתה סנהדרין וישבה לה בחנויות. למה הלכתה שלא דנו, למסקנה שלא דנו דיני נפשות. יראת העונף בחיי היחיד ובחיי הכלל תופסת מקום גדול בחינוך הטוב גם ליחיד וגם לציבור. טוב, זה עוזר כמובן לחנך על ידי יראת עונש. אולם צריך אבל שישמר תמיד כוח המשקל, שנגד גודל הציור של יראת העונש לא יהיה גם כן כוח שמחה ועוז מתנחומות אל בצד הטוב מצויר יפה. צריך תמיד לאזן את יראת עונש בשמחה ובעוז של הדברים הטובים, כי אם יגדל כוח ציור יראת העונש יותר מזה המידה שיוכל לצייר כוח אהבה בשמחת הנפש מתנחומים רוחניים שנובעים המוסר אחר. זאת אומרת, אם אתה לא תאזן את יראת העונש גם בזה שהקדוש ברוך הוא גם מנחם אותנו ונותן לנו אהבה ושמחת נפש, אם אתה גם לא מעודד את הצד הטוב שבאדם בצורה חיובית, אז לא ייתן כוח רגש פחדים לזה. אדם לאט לאט נהיה אדם מפוחד, מבוהל, עם רגשות מאוד חזקים, וזה לא יאפשר לו להעמיד בדרך סלולה של עשות ישר וטוב בין אלוקים ואדם, כי אם ירעיש את כוחותיו ולא יוכל לחזק מעמד נפשו כראוי, כי כל הזמן האישיות שלו היא כזאת מסערת, מבוהלת, כל שכן שלא יוכל להתנסל מידות עליונות, כי מידות עליונות בסופו של דבר הן קשורות לאהבת השם וליתר דרכי הקדושה, ואם לא בנית אצלו מושגים של אהבה אלא רק של פחד, אז איך הוא יתרומם אחר כך למדרגות גבוהות? לכן כאשר הכוח המשפט היותר נמרץ, שהוא כוח דיני נפשות, כן, דיני נפשות, עיקר התפקיד שלו יפה ככל לרשום רשימות של יראת עונש בלבבות. זה עיקר התפקיד של דיני נפשות, כמו שהמשנה במסכת מכות אומרת שבסוף פרק א', שרמן שמעון גמליאל אומר שמי שסנהדרין שלא הורגת פעם בכמה זמן, אז היא בעצם גם בעקיפין מרבה רוצחים בישראל, כי אין נראה מי שהסנהדרין אף פעם לא רק נובחת, לא מוציאה להורג. אז זה גם לא טוב, כי צריך קצת יראה שתהיה. אבל איפה יראת העונש נכנסת? צריך עם זה שכוח הרוחני של האומה בשלמותו. מתי אפשר להשתמש ביראת עונש של דיני נפשות? כאשר אתה מאזן אותה על ידי דברים אחרים. כוחות רוחניים חיוביים, כפי מידת גודל אותו ציור של יראת העונש, תוכל במקביל ליראת העונש אפשר גם להמשיך על הנפש ציורים של חדוות השם וצהלת נפש ושמחה ואהבת השם, וזה בא ממצב בריא של האומה, מצב רוחני טוב של הצלחות רוחניות. אבל כשירדה האומה פלאים 40 שנה עוד לפני שחרב הבית, כבר הציורים החיוביים הלכו והיו נמוכים יותר, כבר לא הכוח הקדושה ועוז הרוחניות שלם, אז ראו שיותר מהמידה הוא לפי זה ציור חי של דיני נפשות בפועל. עכשיו להכיל דיני נפשות במצב שבין כהן כל כך עוצמות חיוביות ועוצמות רוחניות ושמחה, עכשיו להפחיד זה רק יערער את המצב של האנשים. צריכה הייתה אומה לדעת ולהרגיל את עצמה, בעוד ששמשה לא שקעה לגמרי, לא שקעה השמש, צריך עכשיו למצוא דרך, לפלס דרך ישרה, גם בלי היראה המורגשת של עונש שמרת של דיני נפשות. כאילו, עכשיו זה בעיה, כי עכשיו אתה קצת הפחת את השוט המרכזי פה של דיני נפשות. ולכן, כפי האפשרי, הייתה מזה נטייה להרגל של יראת השם עצמית, שצריכה ביותר להתגבר בלב כל יחיד לעת אשר דלל מצב האומה בכלל, ואין נגיד ואין שר. לכן, צריך לעכשיו ליצור, לפני הגלות, לפני שיוצאים לגלות, ליצור תשתית חינוכית מוסרית בעוד עם ישראל נמצא בארץ, איך אפשר לעצב חיים רוחניים שיש בהם יראת השם עצמית בלי צורך ביראת עונש חזקה. אם היו דנים דיני נפשות עד הרגע של הגלות, עד החורבן, אז בעצם לא הייתה באומה התרגלות, התרגל מוסרי, איך מתמודדים עם המצב הזה של איך בונים חינוך בלי יראת עונש חמורה. לכן 40 שנה עוד לפני החורבן כבר התכוננו ויצרו את השיטה החינוכית הזאת. אין עכשיו עיר, אין דיני נפשות, אבל בית המקדש עדיין נמצא, זאת אומרת לא יצאנו לגלות, אפשר לנסות לעצב שיטה. נחוץ היה הרגל המתמיד איזה משך זמן, להמשיך חיי תורה לידי דרכי נועם וחבלי אהבה, כששרה מהם הכוח של יראת העונש. 40 שנה, 40 שנה זה תקופה משמעותית שאפשר לעצב איזה הרגלים מסוימים, עוד לפני חורבן הבית. ביות האומה במצבה ועוזה, מרגשת יפה את כל הגוף הלאומי כאיש אחד בעל איברים רבים. לא יצויר אצלה דיני נפשות במושג איום כל כך, ולא תאריכהו לדיני כנסות. גדר הכנס יאמר על דבר שהצורך נותן לעבור על השורה הבינונית, כדי לתקן לא את אותו המאורע, כי אם את כלל החיים. כלומר, דיני כנסות המשיכה לדון. כלומר, האומה מבחינה במצב הנורמלי בין שני מושגים, בין דיני נפשות, שהוא סוג של איום, לבין דיני כנסות. דיני כנסות זה קצת אחרת, זה לא מוגדר כדיני נפשות. גדר הכנס, זאת אומרת, יש מצב כזה של הבחנה, שעם ישראל מצליח להבחין בין שתי המושגים, דיני נפשות ודיני כנסות. מה ההבדל? מה זה כנס? כנס זה שעוברים על השורה, כן? זאת אומרת, מן הדין היה מספיק שתשלם כך וכך. אבל אומרים לך, תשלם יותר, למה? המטרה היא לא רק לתקן את האירוע הפרטני הזה, אלא להעביר מסר, כוללני, דבר כזה לא עושים. כן, אז גנב נגיד משלם כפל. הרי בשביל לתקן את האירוע מספיק שהוא יחזיר מה שהוא גנב. אבל אנחנו רוצים להעביר מסר כללי חברתי. לא גונבים. מי שגונב, תראו מה, הוא משלם כנס. אז זה לא יראת העונש הנוראית של דיני נפשות, אבל זה איזושהי אמירה חינוכית מסוימת. בענייני ממונות יצויר את המשפט בתור כנס. מצד שתהיה השקפה אז בלתי מתנסית לצייר חיי כלל כולו כאיש אחד. שאז לא יצויר המשפט הנשא לתיקון עולם לעניין טבעי השומר את ערכו. אין הדבר כל כך עושה רושם מרעיש, כי אין ענייני ממון חשובים כל כך עד כדי הרשת הלב הגמורה. וכל אדם מכיר בלא התבנות יתירה שחייב כל אחד משה החברה הנשית לבלתי עמוד על מידה מצומצמת בענייני קנייניו ורכושיים, במקום שטובת החברה דורשת זאת מאיתו. אבל למשות שם תגיע הרשה הנפשית עד מרום קיצה. כלומר, במצב הנורמלי של לא יוצא המשפט אין דבר כל כך עושה או שמרעיש. אז הוא אומר שבמצב שבו עם ישראל עדיין נמצא בארץ, אבל יש ירידה בכללות, בתחושת הכללות, עוד לא מתנסים לציור חיי הכלל כאיש אחד, ואז דיני כנסות זה דבר שכאילו מובן, זה לא מפחיד כל כך, זה דבר שהלב מקבל אותו. מקבל שכל אחד לפעמים משלם יותר מהמידה המתומצמת בגלל טובת החברה. אז גם במצב שעם ישראל לא מרגיש כולם, לא מרגישים כולם כאיש אחד, אבל אפשר להבין, אנשים מבינים, וזה לא יוצר זעזוע כזה גדול. זה לא יראת עונש כזאת נוראית. כי זה דבר שמבינים, שאדם משלם, נגיד, כמו נגיד היום, הכנס בכבישים. זה לא שאנשים מפוחדים, מבוהלים, ממצב שהשוטר יתפוס אותו. זה איזושהי הבנה שהחברה דורשת מהיחיד קצת הרענות חברתית, אז יש לזה מחיר שנקרא כנס. אבל בנפשות שהורגים בן אדם, זה באמת מרעיד את הלב. זה יוצר רעש גדול. ולכן ביטלו דיני נפשות. קוראים שהאומה היא לא במצב בריא, לא במצב טוב. ולכן דיני נפשות זה יותר מדי יוצר הרעשה, זה ייצור זעזוע יותר מדי גדול. מה שאין כן דיני כנסות בממונות, זה לא ייצור כזה זעזוע גדול. אבל הוא אומר, כשהאומה מרגשת בהרגשה טבעית את עצמה כולה כאיש אחד מחולק לאיברים שונים, המצב האידיאלי של האומה, שמרגישים כולם כאיש אחד, אז אפשר אפילו את העונש של דיני נפשות, זה לא מזעזע כל כך. כי אף על פי שלא תגיע עוד בחיים החומרים לגופו של הנידון טובה, הנידון לא יקבל טובה מזה, הוא מת עכשיו, והוא לא ירווח יותר כלום. החברה תהיה מתוקן והוא הולך ונפרד ממנה, מכל מקום, האומה, האדם הגדול, מקבל לטובה ממילואה. זאת אומרת, במצב שהאומה חיה בתחושת חיים אחדותית גדולה, כאיש אחד, אז גם דיני נפשות אפילו זה לא כל כך מזעזע. כי רואים איך שבעצם זה מביא תועלת לאומית. אז יש פה כאילו, יש כאן שני מצבים של העם. יש מצב אידיאלי, שבו אפשר לדון דיני נפשות, כי זה יראת עונש, אבל שאפשר לעכל אותה. כי מבינים את הטובה צומחת מזה לאומה. יש מצב יותר ירוד, שהאומה אמנם נמצאת בהרצאה, אבל לא מרגישה ממש בשיאה, כאיש אחד. דיני נפשות זה זעזוע גדול מדי, להגיד בוא נקריב יחיד על מזבח טובת האומה, אבל דיני כנסות עדיין אפשר לדון. אז זה נקרא גלתה סנדרין. עכשיו יש שלב שלישי. השלב השלישי זה כשיוצאים לגלות ממש, אז גם לא דנים דיני כנסות. זה בזמן הזה. בזמן הזה לא דנים אפילו לא דיני כנסות. אבל זה תשקיף של משהו. זאת אומרת, יש פה שלושה מצבים. מצב אידיאלי דיני נפשות דיני כנסות. אחרי זה הסנדרין גלתה. המשיכו לדון דיני כנסות, אבל לא דיני נפשות. עכשיו אומר מצב עוד יותר גרוע. כן. תשלם, מה הבעיה? מה אתה צריך כנס? שילם, אתה תשלם, למה לזאת עוד כנס? בנפשות זה עוד יותר. לא רק שאתה לא משלם, אתה... כן, ואתה גם הורגים אותך, ואתה לא רואה תועלת בתיקון. זאת אומרת, נגיד, בתנאי כנסות אדם משלם, אז החברה נהיית יותר זהירה, אז גם הוא מרוויח מזה בעקיפין, גם לא גונבים ממנו וכו'. אבל האדם הזה תורג אותו, הוא לא מרוויח מזה כלום. הוא רק מת. כן, הוא לא, הוא מוקרב על טובת האומה. הרב פה לא מדבר על זה. לא מדבר על הסוגיה הזאת. אבל יש מצב עוד יותר גורבים, שכבר המצב אומר יכול להיות מתמוטט, אז הריקבון, הריפיון יראו בפרקי, היא צפויה לפירוט עוד יותר גדול. דידון ונרי ואין מצב של גלות, שבגלות אמיתת הציור המאחד הלאומי בלתי אפשר להצטייר כלל, אי אפשר בכלל לצייר אחדות של אומה בגלות. מצד חסרון המכשירים את הרגשה המורגשים. ואז דיני נפשות יצאו לדיני כנסות, ויצייר דיני נפשות לדיני כנסות רב מאוד הרע שעושה בנפש, אשר יצלח להגביר את המוסר והצדק רק ביות לעומתו הכוח הרוחני שלם בתכלית. וזה אינו אפשרי כי אם ביות מצב הכללי, ראוי שיהיו כל הקדושות הכלליות עומדות על כינן. ובי דין הגדול אשר במקום אשר בחר בו השם. מתי אפשר להניש? רק כאשר אמרנו יש משהו שמאזן את העונש, שזה כוח רוחני שלם, ובית דין נמצא במקומו וקדושה מתגלה. אבל למיעוט הכוח האדיר, גלתה סנדרין ולא דנו דיני כנסות. דיני כנסות, צל כדת אחווי, כל כך ראוי הרושם שהזכה המון לעשות נפשות ישראליות, שמצוינת בנדיבות בת נדיב, האם לבטל דיני כנסות? הרי סוף סוף אנשים יכולים להבין שזה מביא ברכה לאומה, שלא ענו נפשות, שהם היו אז בתוכנם דומים לדיני כנסות מצד חסרון ההרגשה הטבעית הכללית. לא הרגישו איזה ברכה זה נותן. היום אנחנו גם בדיני כנסות לא מרגישים את הברכה שזה נותן, וביטלו גם את זה. לקראת הגלות. אז מה שלמדנו מכאן אבל, כמה דברים. אחד, שיראת העונש היא טובה רק אם יש משהו שמאזן אותה. שזה דברים חיוביים. והיכול להשתמש במירת העונש תלויה בעובדה שמצב היסודות החיוביים מספיק בריא ואיתן. וראינו שעירת העונש ברמה הלאומית תלויה בעובדה שאנשים מפרשים את העונש כדבר שהוא מביא תועלת לחברה. אחרת זה בעצם כבר לא, זה כבר מזעזע מדי. טוב, הלל ושמעון, גמליאל ושמעון. הוא רואה את התועלת שבזה. כן, הוא רואה שזה תועלת. כן. הלל ושמעון וגמליאל ושמעון, ארבע דורות, נהגו נשיאותן 100 שנה בפני הבית. השיווי שיש בדרכי המוסר, שהם עושים רושם על דרכי התורה וכל דרכי החיים פועל הרבה שבהתחזק באומה דרך כבושה וסלולה בשובי זמן גדול תוכל לעמוד בפני כל רוח שערה. כן, הדרכי המוסר מה שמאפיין אותם זה הצורך לעשות שיווי, שיווי כמו שהרמב"ם אומר דבר של ממוצע של מצב מידותי מתוקן מאוזן, וכאשר בונים דרכי מוסר מאוזנות לאורך זמן זה פועל, יוצר איזה דרך כבושה ועוזרת לאומה ליצור איזה נורמת חיים, זרימת חיים יפה, מתוקנת. מעת השם הייתה זאת לכן, שתקופה ארוכה עוד לפני המשבר הגדול, לפני החורבן ופיזור האומה, תהיה משפחה שרוממה, כן, משפחה אידיאלית, אצילית כזאת, מתנחלת בנשיאותה. לא רק שיהיה דמויות אציליות, אלא בצורה של נחלה, שזה כבר יוצר איזה קו. איזה שיטה. למען תהיה הדרכה מוסרית של האומה, דורות רבים הולכים על בדרך אחת. יש איזו שיטה מוסרית, מסודרת, שמנהיגה את האומה באיזה דרך ברורה, והאומה הולכת אחריה. כי הגזע, התכונות הגנטיות והמולדת, כלומר, איך האדם, הבית שבו אדם נולד, פועלים על מידות ודעות. פועלים בהכרח איזו פעולה, אפילו על דרכי שכל, בדרשת ההלכה, אפילו משפיע על צורת החשיבה הלכתית, העולם המוסרי. מה שאנחנו יודעים על הלל, רואים שזה משפיע, המידות של הלל, השפיעו גם על הפסקים שלו. מכל שכן מהלך התקנות לטובת האומה, וחיים מעשים מתוארים, בוודאי על דברים שקשורים לטובת האומה. אם יתחלף הנשיאות מגזע לגזע, אם יעבירו את מוסד הנשיאות ממשפחה למשפחה שונה, זה יכול לגרום איזו חלישות בהשתרשות של העניינים בלב האומה. זאת אומרת, כל פעם, כל שנתיים מחליפים ראש ממשלה, זה אין איזה שיטה, אין איזה הנהגה מוסרית, שיטה רגילים, האומה רגילה ללכת אחריה. כי החינוך של אחד מתנגד לחינוך של זולתו, כל פעם מחליפים מחנך. על כן, אחר כך שתבוא שערת הגלות, זה עלול לגרום שאפשר לנתק מלוות מטעים קדושים שאמנו נוטה הקרם בתורת ראשונים, לא יהיה כוח לעמוד בגלות כי לא נוצרה תשתית, לא נוצרו הרגלים, ואז כל מיני רעיונות חינוכיים התמוססו בגלות. לכן השגחה האלוקית הנטויה על עם השם מדי שומר ישראל גזרה שתושווה ההנהגה במשך זמן הגון ורב. זאת אומרת שההנהגה המוסרית תהיה אחידה פחות או יותר, אותה משפחה, אותם גנים, אותו בית, אותה אווירה, ושיווי גמור מצד השיווי של נטיות הטבעיות, איזה איזון שהולך בחוט יחס של שלשלת יחס זאת, ואז נשתרשה קדושה בדרך מסוימת, דרך טוב אשר עמידו באורך שווה בוניה הלל שמעון גמליאל ושמעון. השיווי הזה פעל הרבה, להיות המקדש של מכונו, הייתה נשיאות בכל העוצמה שלה. ונמשכה פעולה רומה גם אחר כך עד גמר הנשיאות, זה כן, זה המשיך עד רבי. ותשוב בחסדי השם, שיבוא המשיח ותייצא חוטר מזגי ישי. זה הרעיון של הנהגה על פי מלוכה. הנהגה, אנחנו שואפים שיחזור המלך, ויהיה לו בן נסיך וכן הלאה, זה עובר בשוכלת, כי זה יוצר רצף, זה יוצר סדר שהאומה יודעת ללכת אחריה, אתה כל פעם ערך כזה, ערך הזה, זה לא גורם טלטלות ושערות. כן? נכון. יד השם נטויה שתהיה המלוכה וכוח ההנהגה יוצאת מהגזע המיוחד למען יהיה שיווי נמשך יפה מהלך הדורות. כך ראוי לאחדותו של גוי אחד בארץ, דוד עבדי נשיא להם לעולם, אומר יחזקאל. כן. נכון. של רבן גמליאל. נכון. אבל אין זעזועים, יש איזה דרך שהולכים בה. אין טלטלות, פעם ככה, פעם ככה, זה מטלטל. את האומה זה מטלטל. כן, זה צריך איזה מצב שפחות או יותר, שמשהו שנשמר, איזה דרך אמצעית של מסללת לא הרבה שנים. זה יוצר איזה שגרה בריאה של אומה יכולה ללכת אחריה. זה לא מטלטל את הלבבות מדי. היום זה שיש המון ב-200 שנה שלנו שאנחנו עושים שיטות וכל מיני יש ריבוי גוונים, שזה דבר אחד טוב. אבל יש דברים, כולם יודעים שגם בתוך ריבוי גוונים יש צמאון לאיזה עקרונות יסוד. גם היום מנסים לחפש כולם עקרונות יסוד שכולם חותמים עליהם. כל מיני, יש חוקי יסוד בכנסת, או עקרונות כאלה של ההנהגה והחיים, כדי ליצור איזה מסורת. מסורת של דמוקרטיה, מסורת של צדק חברתי. זה חשוב, זה דברים שיוצרים אווירה, מסורת של התיישבות. דברים שהם, יש להם השפעה עצומה על רצף הדורות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין, שלמה תיקן כמה תקנות, כתוב בקהלת, איזן וחיקר, שעשה אוזניים לתורה, כל מיני תקנות, אז הוא תיקן עירובין, עירובין הכוונה עירוב חצרות, שגם אם מרשות היחיד לרשות היחיד, אסור להעביר חפצים בלי עירוב חצרות. למרות שאפילו הכל זה רשות היחיד. נגיד, יישוב מוקף גדר, אי אפשר להעביר מבית לבית דברים בלי עירוב חצרות. והוא תיקן גם לעשות נטילת ידיים. זה הקנה של שלמה המלך. אז זה יצא בת קול ואמרה, בני אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני, חכם בני וישמח ליבי ואשיב החורפי דבר. נתחיל. התורה האלוקית היא בנויה על יסוד חיוב האדם בעבודת השם ודברים מעשיים. אנחנו רואים שהתורה היא מצווה אותנו מצוות מעשיות. היא יוצאת מנקודת הנחה התורה, שעל ידי דברים מעשיים הם, זה דווקא שם שבונה את בעניין הרוחניות בסופו של דבר. התורה לא כתבה רעיונות רוחניים שצריך להאמין בהם וזהו. אלא היא רוצה אותנו המון מצוות. כי ככה נבנה, כל נבנות בנפש, הדעות הטהורות והמידות הקדושות באדם, ומי שידלג על הדברים המעשיים, בסוף זה לא ייקנה ולא ייבנה בליבו. גם בכלל האדם, בחברה וגם בפרטים. לולא החוכמה האלוקית שאירה עינינו במה לזכות את אור. בלי צורך במצוות מעשיות. מצד שיש בנו יושר ומאור, שיש עצמנו מושכלות ואופי רוחני, לא תעלה זאת בידינו. כן? התורה לימדה אותנו שבלי מצוות זה לא היה להצליח. למה? כי האדם בכלל כל ימי חלדו, הוא דומה בערך תכלית השלמות לנער. כולנו בעצם ילדים. גם כשאנחנו מבוגרים וזקנים, באיזשהו מקום כולנו ילדים. צריך חינוך מעשי בהנהגותיו בנימוס בדרך ארץ. רואים ילדים, אין מה לעשות. אתה רוצה ליצור חינוך לערכים. אתה צריך דרך מעשי. אתה יוצר כל מיני נורמות מעשיות. וככה לאט לאט יוצר הרגל, מצוות חינוך. ויצירת הרגלים. שבסופו של דבר הם מעצבים את הנפש. כל שלמות טעונה חינוך מעשי והיא טובה לאדם. היא משרישה בהם בימי הנערות דווקא. כמו שאנחנו רואים גם בתחומים אחרים, למשל לימוד ואומנות וכתיבה. כל דבר שרוכשים בילדות בצורה פרקטית, מעשית, זה יוצר הרגלים אחר כך לכל החיים. וזה מוטבע בנפש. הרגלי למידה, הרגלי חשיבה, כל דברים שיוצרים בילדות, זה משפיע אחר כך בהמשך. בהתרגלו, רק בהתרגלו בחינוך מעשי, דקדוק פרטי באומנות מעשית, רק אז יעלה מבחר ימה וזקנותו להשכיל ולהרחיב את אומנותו על פי דרכי שכל של הרחבה. יש תשתית שאחר אפשר אחר כך לפתח אותה, עד כדי כך שהוא ימציא כלים חדשים נאותים לנתם בריאות. כמו שזה נכון בתחום הטכנולוגי, כך בכלל כל ימי חיי האדם באופן כללי, כל האדם, כל החיים שלנו, עניינם להתרגל למעשים טובים, מצוות התורה כולם. שהם כולם עצות עליונות, כמו שאומר הזוהר הקדוש, להחריט על ידן, לחרוט עמוק בנפש של האדם, את כל דבר אמת בכל מידה קדושה וחשובה, ורק אז יזכה לעצמו לשלמות רוחניות. כן, אנחנו, כל העולם הזה שלנו זה ילדות, לקראת עולם הבא. עולם הזה דומה לפרוזדור, עולם הבא לטרקלין. מה זה עולם הבא? אומר הנפש החיים, עולם הבא בעצם זה מה שנקנה בנפשך. זה עולם הבא. המעלות הרוחניות שנקנו באישיות שלך, זה נקרא עולם הבא. אומר לכל אחד, הוא בונה, כך הוא כותב, כל אחד בונה את עולם הבא שלו, למו ידיו. איך אתה בונה את העולם הבא שלך? עכשיו אתה בעצם נמצא בתקפת ילדות של איזה 70, 80, 120 שנה, ואתה בעצם רוצה להפוך ערכים לקניין נפשי, מידות לטבע. איך? על ידי מעשים. יזכה לשלמות רוחנית ויזכה את העולם בעתיד בקניינים סגבים של מידות ודעות שהם אורו של עולם הגנוזות באור התורה, עד אשר על ידי העלייה יוצאת מתוך הרגל מעשי יבוא העולם למצב נכון וניסה. כן, עוד לפני העולם הבא תבוא תקופה של ימות המשיח, שהיא תהיה גם מעין עולם הבא, מדרגה לפני עולם הבא, תקופה שבה נקצור את הפירות. כל המאמצים המעשיים שנעשו בכל הדורות יתורגמו לאט לאט לטבע, שזה יתגלה במות המשיח, שיתגלה, הנה, תראה איך אנשים חיים. לא ילמדו יש את ריאו, לא צריך כבר הרגלים. יש צד של, יש צד כזה של ביטול מצוות מעשיות לעתיד לבוא. אין כל כך צורך במצוות המעשיות. אם כבר זה טבעי, כולם ידעו יש את אחיו, לדעת את השם, מקטנם ועד גדולם. אז גם ההכנה לימות המשיח וגם ההכנה לעולם הבא, הם תוצאה של המון המון הרגל מעשי. כל זה התורה עזרה לנו, אבל אולי התורה שהעירה לנו לעולם בדרכה הזאת, הייתה דעת האדם החלושה, האדם הוא חלש באופיו, הוא היה נוטה לומר שצריך לקבוץ ולאחוז בתכליות עצמן, תעזוב את כל המצוות, תעסוק בערכים, דבר על הערכים בצורה ישירה, שורשי דעות, מידות חמודות. בוא תדבר על נושאים, חנך לערכים, תעביר סמינריונים, תעביר הרצאות, תעשה פרסומות, זהו. והיה עולה דעת לפנות עורף חליל למעשים רבים שהם נועדו על פי הצד השם להכין את הדרך לכל אלה. חלושי דעות כאלו נמצאים בכל תקופה ותקופה. נמצאו גם הרבה דורות. הם התעזרו, עזרו הכוונה, החזיקו את עצמם כנשק. לקחו את הנשק שלהם, גילוי פנים בתורה שלא קרה לך, תחוץ פייסגה, לגנות פנים בתורה שלא קרה לך. מרשיעי ברית, פשטו יד בנטיות המעשיות לבטלן. עוד הוסיפו שרה לומר שעסק הם עושים בדקדוקם. אפילו זה יותר גרוע, זה מעתיק את האדם מללכת לשורש של הדעות המדעות. האדם מתעסק בפרטים, במקום להתעסק במידות ובערכים. והוא משתקע במעשים שעומדים עוד רחוק מהמכוון הפנימי של יסודה של תורה. כל אחד חכם בלילה יודע מה זה דרכי היהדות ואיך מוצאים דרכים ואיך מחנכים. ויד השם עשתה זאת, שבאה המציאות ותפכה אותה על פניהם. שהרי בסופו של דבר, במי אנו מוצאים מידות קדושות וטהורות? בסופו של יום, איפה אתה מוצא מידות מתוקנות? באיזה אומה מוצאים דעת אלוקים אחד עם טהרה ברורה? אבל דווקא באומה הקדושה ובחירי בניה ששמו לדרך התורה לקו. דווקא במקומות שירבו לדקדק במצוות פרטיהם, שם אתה רואה שהמצב של המידות הוא יותר מתוקן, והמצב של המחשבות יותר בריא. אלא דקדוקים היו להם למחיה, זה מה שהחיה את האומה, זה מה שרומם בסוף את הנפש, זה מה שמקדש ומזכה מידות נעלות וקדושות של קדושה, ענווה, אהבה, צדק, קראת הבריות, וכל מידות מפוארות שהן תפארת לו לאדם. כן, אז ככל, גם ברמה הפרטית וגם ברמה החברתית, אנחנו רואים שהחינוך למצוות הוא החינוך העיקרי. בסוף, מה זה חינוך? בסוף, 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 הגדרה הכי הכי חשובה של חינוך זה חינוך למצוות. חינוך למצוות ולמעשים, בין סור מרע וגם עשה טוב, זה הדבר העיקרי, העיקרי של החינוך. אפשר להגיד המון דברים שזה חשוב, צריך לדבר על ערכים, וצריך לדבר על מידות, אבל העיקר, הדבר הכי הכי משפיע, הכי משמעותי, זה מצוות חינוך כמו שמוגדר בהלכה, כך מוגדר בהלכה, מה זה מצוות חינוך שמוטלת על ההורים, זה לחנך את הילד למצוות. זה עיקר ההגדרה של מצוות חינוך. פרוסדור, ככה זה נקרא פרוסדור, שטחי כינוס כאלו, תראים? פרוסדור? מה זה פרוסדור? זה הזמן שבו אתה מתכונן, מכין את עצמך, נכון? מה זה? אני לא שומע.
זה ברור שהנושא כמו שלא כל החיים שלנו פה, בשמונים מאה שנה שלנו פה, אנחנו רק מתאמים.
למה לא?
שאיפה הזאת שאדם
יגלה
את האור של התורה כבר פה.
מעולה, מצוין. אם אדם כבר זוכה בעולם הזה שהטרקלין מאיר עליו, מעולה, למה לא? אבל זה
נו... זה
נקרא עול מלכות שמיים, ואחר כך עול תורה מצוין. נכון, זה נקרא מלכות שמיים. זה בדיוק מלכות שמיים. מלכות שמיים הכוונה שהדרך שלך לרומם את האישיות היא באמצעות ההוראות המלכותיות. הקשבה לאמירה המלכותית. זה בדיוק כל מלכות שמיים. ההקשבה לאמירה המלכותית, השייכות למלכות, זה מה שרומם את האישיות שלך. אל תחשוב שאתה תגיע לשמיים, לדברים ברוחניים, בלי קבלת עול מלכות. מעצמך. לא. אתה לא תצליח. זה בדיוק פרוזדום. נכון, לכן צריך בחוכמה, נכון, ודאי צריך לבחור מעצמו, ודאי. אבל גם בבחירה, שאדם בוחר בעצמו, אז הבחירה היא הרבה פעמים, היא מתוך מסגרת מסוימת. כל בחירה היא אף פעם לא 100% חופשית. היא בחירה היא תמיד באיזשהו מקום גם קשורה לדברים שאדם מתרגל עד היום. אדם שנגיד העולם הולך להצביע בבחירות. זה ודאי תלוי באיזה משפחה הוא גדל, באיזה חברה הוא התחנר. המון המון דברים בסיום. מה זה בחירה חופשית? זה מושפע מהמון דברים. שאדם הוא תוצר של האוכלוסייה, של המצב הסוציאלי, של מיליון דברים. אז לכן אנחנו לקראת הבחירה שאדם יבחר, צריכים ליצור הרגלים שיעזרו לזה שהתשתית הבחירית תהיה תשתית טובה. שאדם יבחר יהיה מתוך שיקולים נכונים, מתוך מידות טובות. וזה צריך לעשות הקדמה. להקדים, עוד לפני הבחירה, להקדים הרבה הרגלים שיעזרו לבחירה, בוודאי. זה נכון שכשאדם מגיע לגיל 13, אז כבר זה לא תפקיד ההורים, הוא צריך לבחור לבד. ההורים כבר לא פטרני, ברוך שפטרנו. אבל למה? כי עד עכשיו אתה הרגלת אותו להרגלים, אז עכשיו אתה יודע, הוא יבחר, נכון, זה החופש שלו. אבל כבר יצרת תשתית חשובה. לכן המשנה ברורה אומר שעיקר הדגש בחינוך בגיל הרך זה אסור מרע. זה עיקר הדגש. הסתר אומר זה חשוב, אבל זה פחות קריטי. הרבה יותר חשוב אסור מרע, כי אסור מרע יוצר תשתית מאוד חשובה בנפש, מה לא בתחום הבחירה בכלל. אומר, זה אפילו בגיל ילדות מאוד קטן, מתחילים אסור. אומר, לקלל זה לא בבחירה שלך בכלל לקלל. זה לא נושא לדיון אם מקללים או לא מקללים. לא מקללים. לגנוב זה לא בחירה חופשית בכלל, זה מאוד חשוב. לדבר לשונה זה לא בחירה חופשית בכלל. נכון, זה מה שהוא אומר, בוודאי שעכשיו זה בבחירה חופשית, בוודאי. באופן כללי, התורה בגדול מתייחסת אלינו כמו ילדים, גם כשאנחנו בני 30. במובן הזה, נכון, אנחנו חופשיים, אבל היא מדריכה אותנו, אומרת לנו, תעשה ככה. מה אתה אומר לי, תעשה ככה? אני יודע לבד איך להגיע למידות האלו. תגיד לי רשימת מידות, ואני אמצא, אני אפלס את הדרך שלי, תביא לי מטרות, ואני אגיע, מה הבעיה? אתה רוצה שאני אהיה גומל חסדים, ענב, בלי תאוות, בלי מסבלנות, כמו שהרמב"ם מודה את המידות שם, אתה לי. הוא אומר רמב"ם לא, הוא אומר בשמונה פרקים. אף אחד לא יודע איך להגיע למידות האלה בלי תורת השם תמימה. רק אם היא יכולה ללמד אותנו איך להגיע לשם. מי שלא יעשה את המצוות כמעשה, אז הוא לא יוכל לנווט. לא יוכל להגיע לערכים האלו. אז במובן הזה אנחנו צריכים שיחילו אותנו בכפית. יהיה לנו בדיוק מה לעשות. טוב, בעזרת השם נמשיך בסוגיה. שבוע טוב, בהצלחה, בשורות טובות.